יום חמישי יוטט תמוז תפשיני עין שורו של הרב מיכאל אברהם
למינו מרבה את סיפורת הכלמים הרבה בסיפורת הכלמים אלה שני הדברים שמתרבים אחרי זה מחרגול אז יהיו סוריה מצלעה, יוחנה וכן הלאה כל אחד מהם, הלמינו שלו מרבה עוד פרים זה בעצם דנה בבירה ורואים את המבנה שיש כאן כאילו שהוא כלל ופרט לא כלל ופרט הוא כלל לא כלל ופרט ואז הם בעצם אומרים תקעו, הפסוקים הרי מופיעים אצלכם למעלה בדבודד אז כשכתוב שם את אלה מהם תאכלו את הארבה למינו ואת הסלעם למינהו ואת החרגול למינהו ואת החגב למינהו אלה ארבעה פריטים שהלמינו של כל אחד מהם גם הוא פריט הוא פשוט בא לרבות עוד פריט יש פה שמונה פריטים יש פה שמונה פריטים שלפניהם יש כלל כן? ההולך על ארבע שלא קראי ממה לרגליו ונטר בהם על ארץ זה הכלל ואחריו רשימה של שמונה פריטים כי כל למינו גם הוא סוג של פרט
למינו זה מה שנקרא שמן של כללי כזה, זה לא אינדיבידואל
לכן, לפי רב זה בא לרבות עוד אחד זה לא כלל זה פריט שבא לרבות עוד משהו כמו מינו של הארבה יש את הארבה ולמינו מרבה עוד אחד מאותו סוג שזה ציפורת הכרמים בסדר? וכן הלאה אבל בעצם, זה בעצם מבואר בהמשך הסוגיה, אבל רק כדי שנחזיק את, את המבנה בראש אז לפי תנא דבירא, בעצם המבנה פה הוא מבנה של כלל ופרט שהפרטים זה רשימה של שמונה פריטים שהם עצם פרטי והלמינו שלו, יש פה והלמינו שלו שגם הוא עצם פרטי ומה זה? תנא דבירא בישמעאל לומדים כאן בדרשה של כלל ופרט וכלל כי הם מבינים שהלמינו ולמינהו זה ביטויים כלליים זה לא בא לרבות עוד פרט בודד וכיוון שהם ביטויים כלליים, אז למעשה יש לנו פה מבנה משולש סביב כל פריט. יש את הכלל בהתחלה, הכלל הכללי, הרבה למינו, זה כלל, פרט, כלל, זה, חגב למינו, לא, חגב בסוף לא משנה, סלעם למינו ו, וחרגול למינהו, כל פריט כזה בעצם נמצא בסנדוויץ' בין שני כללים. הכלל הראשי בהתחלה והלמינו שלו בצד השני. אז יש פה בעצם מבנה של כלל ופרט וכלל, ותנא דבירא בישמעאל באמת, באמת דורשים את זה כך, ולא בכלל ופרט, כמו, כמו תנא דבירא. בפעם הקודמת התחלנו את הדרשה של תנא דבירא בישמעאל, אני רוצה להמשיך מאותה נקודה, אז רק נסביר איפה עמדנו. בעצם היינו בהתחלה, תראו אצלכם בגמרא, סעיף 3. כן, סעיף 2 זה הדרשה של תנא דבירא, סעיף 3 זה הדרשה של דבירא בישמעאל. אז דבר רבי ישמעאל תנא, אילו כללי כללות ואילו פרטי פרטות, הרבה, זאת אומרת, הם טוענים שלמינו למינהו זה כללים, והרבה, חגב, סלעם וכו', זה פרטים. אז זה מה שהם אומרים, אילו פרטי פרטות ואילו כללי כללות. להבדיל מתנא דבר רב, שגם את הלמינו תופסים בתור פרטים, אז דבר רבי ישמעאל אומרים, לא, אלה פרטי פרטות, הרבה, חרגול, סלעם וכו', ואלה כללי כללות, הלמינו למינהו וכו', ולכן יש פה בעצם מבנה של כלל ופרט וכלל. אז הדרשה מתחילה בזה, הרבה זה גובי, למינו, אני בסעיף 3, כן? הרבה זה גובי, למינו להביא ציפורת כרמים. אז כל מה שדומה להרבה, התכונות של ההרבה אפשר לראות בטבלה, אין לו גבחת, אין לו זנב ויש לו ראש קצר. בסדר? אלה התכונות של ההרבה, והלמינו אומר כל מה שדומה לו, בכלל ופרט וכלל, כל מה שיש לו את שלושת התכונות הללו. עכשיו בסעיף 4, הגמרא ממשיכה, אין לי אלא הבא ואין לו גבחת. הבא ויש לו גבחת מניין, תלמוד לומר סלעם. אז מה למדנו בעצם מהרבה? תראו את הרישה, אין לי אלא הבא ואין לו גבחת. את זה כבר למדנו. כל שרץ צהוב שאין לו גבחת, אפשר לאכול. מאיפה למדנו את זה? מהלימוד בסעיף הקודם, נכון? מהרבה. זאת אומרת, תוצאת הכלל ופרט וכלל שסביב הרבה, זה כל אלה שאין להם גבחת. עכשיו אם מסתכלים בטבלה, להרבה יש עוד תכונות. אין גבחת, אין זנב, ויש ראש קצר. למה הגמרא בחרה דווקא את התכונה של הראשונה של הרבה, שאין לו גבחת? אז על זה דיברתי בפעם הקודמת, ובעצם הטענה הייתה הטענה הבאה. אפשר לראות את זה בהסתכלות בטבלה, שיש פה מבנה עם הדיאגרמה הסבן של הצדדים. גם גם הזמן של הצדדים, אז יש פה רביעייה, רביעיית הסימנים שבמשנה עם הקרצולים, כנפיים וכולי, ראש קטר, אין זנב, ואין גבר. זה המבנה, איך אני יודע? זה פשוט תסתכלו בטבלה ותראו, ראש קטר זה קבוצה שמכילה את כל הפריטים, נכון? הרביעייה זה כמובן התחום הכולל. אנחנו עוסקים רק בכאלה שיש להם את ארבעת הסימנים שמופיעים במשנה. בתוך התחום הזה אנחנו לוקחים את בעלי הראש הקטר. זה את הקבוצה הבאה, וזה בעצם מכיל את כל הפריטים פה. עכשיו, בתוך זה נמצאים חסרי הזנב. נכון? למה? כי חסרי הזנב זה הרבה וסלעם. שניהם כלולים בקבוצת הראש הקצר, נכון?
מה עם החגב?
חגב זה השם כללי. אמרתי, זה לא בכלל לא... זה לא סוג פרטי של בעל חיים.
אז רביעה היא שלישייה.
לא, לא, רביעה זה רביעת סימנים. יש לו רגליים, כנפיים חופות,
כנפיים חופות,
רביעת הסימנים שמאפיינים את כל הפריטים האלה.
קרעיים לנטר.
כן. אז ברור שאין זנב, זה השלב הבא, ואין גבחת, זה תכונה רק של הארבה, שזה נכלל בתור חסרי הזנב, נכון? כי הארבה הוא אחד מחסרי הזנב. אנחנו מסתכלים בטבלה, אם אנחנו מניחים שהיחסים בטבלה יחסים פחות או יותר את כל מה שיש לנו במציאות, אז המבנה הוא כזה. ברגע שהמבנה הוא כזה, אם התוצאה היא כל אלה שאין להם גבחת, מה אומרת? נכון? אין לי אלא אלה שאין להם גבחת, תחילת סעיף 4. אלה שאין לי אלא אלה שאין להם גבחת. שאלתי למה הדרשה מהרבה מביאה דווקא את התכונה הזאת של אין גבחת. יש לו עוד תכונות להרבה. אז התשובה היא שאין גבחת הוא התכונה הפנימית. הוא התכונה הפנימית. ואז מה? ואז אם אנחנו דורשים, בדקנו שתי אפשרויות. כמה דווקא או בטרה דווקא. זוכרים, יש לנו כלל, פרט וכלל. אז אם אנחנו אומרים בטרה דווקא, אז זה אומר שיש לנו פרט וכלל, זה מרבה בצד אחד. הכלל הראשון מסייג את זה לשני צדדים. אם אנחנו אומרים כמה דווקא, אז להפך, אנחנו מתחילים בכלל ופרט. ואז יש לנו, נגיד, חמישה צדדים במקרה הזה. כלומר, חמישה צדדים פירושו אין בכלל ריבוי. זה רק הפריטים שכתובים בפסוק. בסדר? אפילו לא הריבוי המינימלי. והכלל השני עושה לנו את הריבוי המינימלי, יפה אומר ארבעה צדדים. בדיוק מספר הצדדים. זאת אומרת שכנראה פה דרשו, אם נותנים זאת התוצאה, אז כנראה שדרשו פה בכמה דווקא. בסדר? זה פשוט נותן לנו את האפשרות לראות איך הגמרא עובדת. אמרתי כבר, זה הערתי בסוף השיעור. כן. אני חושבת כמה שנייה את הרבה מוגדת,
אם
הייתי אומרת,
בעלי
זנב,
אז גם
אפשר
לעשות את
זה, גם אפשר לעשות את זה,
בעלי זנב, יש לך את הסמכות,
תראי בטבלה. גם אפשר לעשות את זה, בעלי זנב, ולכן התכונות הקרובות הן התכונות של הרבה.
אה, זה לא יש הרבה.
כן, כרגע אנחנו עושים כלל ופרט ופלס ועם הרבה. רק הרבה. זה לא משנה את זה. בסדר? אבל אני לא מבין, זה הערה נכונה. אבל אתם עושים לב. אני החלטתי שהתכונות הרלוונטיות הן אין זנב וראש קצר. למה לא יש זנב וראש ארוך? זה עם המינוסים. כיוון שאני לוקח את הרבה שסביבו אני אתן בדרשה, התכונות של הרבה הן התכונות שאותן אני מצייר בדיאגרמה. אז התכונות של הרבה זה אין זנב, אין גבחת, ראש קצר ורביעייה. באמת אתם תראו, בשלב הבא, כשאנחנו נדרוש את הסלעם לדוגמה, אז התכונה תהיה יש גבחת. או כשאנחנו נדרוש את החרגול, אז התכונות תהיינה יש גבחת וזנב. זאת אומרת, זה תלוי, הכל לפי הפריט שנמצא באמצע הסנדוויץ' של הכלל ופרט וכלל. הפריט הזה קובע את הצדדים הרלוונטיים.
זה לא מקרי שהגמרא לקחה את זה כך ואיתו מסתדר לך.
לא נכון, אבל אני לא חושב שזה ישנה. הסדר לא ישנה פה את התוצאה. אנחנו נראה בהמשך איך זה עובד הלאה, ואז אתה תראה, אני חושב שהסדר לא ישנה פה את התוצאה. בסדר, עכשיו אמרתי שזה, אם באמת אנחנו הולכים בשיטה כלל הקמה דווקא, אז פשוט מאוד מה שכתוב בגמרא, אין לי אלא גבחת, הכוונה זה, אבל תשימו לב, כשכתוב גבחת, מה הכוונה? אם הייתם עוצרים כאן, זה מה שהיה כתוב בפסוק, רק הרבה. בסדר? לא היה כתוב כתוב עם הפריטים הבאים. מה הייתם כותבים בשולחן ערוך שלכם? זוכרים, אמרנו שיש פה, שאנחנו מסתכלים מהצד של כתיבת השולחן ערוך, או מהצד של, של כל פריט שבא בפנינו, אנחנו צריכים להחליט האם הוא כשר או לא. או איך כותבים את רשימת הפריטים, השולחן ערוך של כשרות של הצעות. אז איך כותבים את זה? מה הייתם כותבים? אפשר היה לכתוב אין גבחת, אבל זה לא לגמרי מדויק. כי יכול להיות שיש מישהו פה שגם כן אין לו גבחת. הוא לא בתוך תחום הדיון בכלל, אין לו את הרביעייה, הוא לא ראש קצר, אז אני לא מכניס אותו. אני לא יודע, אני לא מכיר את, את הזואולוגיה הזאת, אבל יכול להיות שיהיה איזשהו שרת האור שאין לו גבחת, אז הוא לא בדיון, כי הוא לא מכן את הרביעייה ולא שום דבר. לכן מי שרוצה לכתוב את זה יותר במדויק, את השולחן ההוא, היה צריך לכתוב כל מי שיש לו את הרביעייה, ראש קצר, אין זנה ואין גבחת. בסדר? ברמה העקרונית, זאת הכתיבה יותר מדויקת. נכון שאם המבנה הוא מבנה כזה, אני לא יודע פשוט איזה בעלי חיים מסתובבים, אבל אם המבנה הוא מבנה כזה, אז זה לא משנה, היה מספיק לכתוב אין גבחת, זה כבר ממילא אומר, כי כל מי שאין לו גבחת,
כמו סימני הכשרות בבהמות.
מה?
פה סימני הכשרות בבהמות, שיש מעלות גרה שאינם כשרות, ויש בעלות פרסה שסועה שאינם כשרות, ומכיוונים אחרים.
יש פה מישהו מהקבוצה הזאת שנמצא פה. אני אצייר את זה ככה, כי מבחינתי זה תוחם את הדיון, הרביעייה. אז בתוך הרביעייה כנראה שעשה, אולי, עשה דירוג הזה. זאת הצעה הראשונה. הבעיה שרשי למשל בסוגיה הזאת באופן עקבי מפרש אותה לפי השיטה של בטרה דווקא. ולא כלל כמה דווקא. ובטרה דווקא יוצא פה בעייתי. כי בטרה דווקא, מה היה צריך לצאת לפי בטרה דווקא? פרט וכלל זה דמיון בצד אחד. מה זה? מבחינת הדיאגרמה? כל הרביעייה, נכון? העיגול הגדול. כל מי שנמצא בתוך העיגול הגדול דומה בצד אחד להרבה. אוקיי? לא משנה אם יש לו ראש ארוך, ראש קצר, אין זנב, יזן, זה לא חשוב. כל עוד הוא ברביעייה, יש לו צד אחד של דמיון להרבה, ולכן התוצאה הייתה צריכה להיות רביעייה, שזאת גם את התוצאה של המשנה הזאת. אבל זה, אבל יש לנו עוד פריטים שאנחנו צריכים עוד לעבור. כן, אבל יש לנו עוד כלל ראשונים. כלל הראשונים מסייג את זה, הוא אומר לא צד אחד, אלא שני צדדים. נכון? לפי בטרה דווקא אנחנו מתחילים מפה את הצד אחד, והכלל הראשונים מסייג את זה יותר, לא, אני לא צדדים ויש לו שני צדדים, לא של אחד, ואז התוצאה הייתה צריכה להיות כל מי שיש לו ראש קצר. העיגול אחד פנימה יותר. אוקיי? זה מה שהיה צריך להיות, אבל זה לא כתוב יותר, אצלנו כתוב כל מי שאין לו גבחת. זאת התוצאה של הדרשה סביב הרבה. אז איך רש"י יכול להסביר פה שזה בטרה דווקא? אז זה אמרתי מהר בסוף, אני רוצה רק לחדד את זה עכשיו, כי זו נקודה מאוד חשובה. נדמה לי שזאת אחת התעלומות של הסוגיה שאני חושב שאנחנו יכולים להסביר אותה, אני מבין את זה. בעצם ההנחה שהנחתי כאן היא הנחה שיצאה מהטבלה. הסתכלתי כאן על שלושה בעלי חיים שמופיעים בטבלה, חלאם, הרבה וחרגול, וניסיתי מתוך זה לצייר את הדיאגרמה. זאת ספקולציה ואימרואה, מדהים לחשוב מה קורה במציאות, איך מתייחסות התכונות האלה ביחד לבעלי חיים במציאות. נדמה לי שהמבנה הכללי ביותר, זה. עם שלושת התכונות האלה, כן, זה.
יש לו לא מצלח לצערי, ראש קצר, אין זנב, ואין דבר.
תודה. שלושת הבעלי חיים הספציפיים שכתובים בפסוק הם לא בהכרח מייצגים את כל מה שקורה, ושימו לב, כשאנחנו מציירים את הדיאגרמה, לצייר את הדיאגרמה זה לפי המציאות, לא לפי הפסוק. אני סתם, כי אני לא יודע זואולוגיה, אז עשיתי ניסיון ראשון דרך הטבלה. אבל בעצם מה שחז"ל היו אמורים לעשות, היו צריכים ללכת לזואולוג או לא יודע, לעשות מחקר ולשאול את עצמם מה היחס בין התכונות האלה. מתוך המילה הרבה הם אומרים שהתכונות הרלוונטיות הן ארבעת אלה, הרביעייה, ראש קצר, אין גבחת ואין זנב. זה יוצא מהפריט שכתוב בפסוק, בסדר? מה היחס בין התכונות? זה שאלה עובדתית, שאלה מדעית. אני צריך לבדוק, אני לא יודע, אם יש בעלי חיים שאין להם זנב, אבל יש להם גבחת, אז זה אומר שזה לא כלול בתוך הגבחת, ולהפך. אני צריך לבדוק את היחס בזוגות בין כל שני מאפיינים כאלה.
איך לתת הכל בתוך הרביעייה, למה זה לא...
כי הדיון הוא כנראה כולו מתנהל בתוך הרביעייה, באופן עקרוני היה אפשר לעשות את זה אפילו יותר... יותר כללי. כן, בדיוק. אבל הדיון, אני עושה פה קיצורים, כי קשה להציג את זה באופן גרפי, גם הגמרא מניחה שהדיון כולו מתנהל בתוך הרביעייה, כי זה הסברתי בפעם הקודמת, כי הרביעייה זה התכונה שיש לכל הפריטים בפסוק. אז זה כנראה תחום הדיון, זה לא, על זה אין דיון. כל השאלה אם יש עוד מגבלה נוספת או שאין אין עוד מגבלה נוספת. אז עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו הולכים, נלך עם רש"י עכשיו. בתרא דווקא, ונראה בהמשך למה רש"י באמת גם צודק בסוגיה. למרות שזה נראה נורא קוסם לנו לפרש לפיו כמה דווקא, זה בדיוק מתאים לתופעה הראשונה, בהמשך הסוגיה רואים שרש"י צודק. זה הולך פה עם בתרא דווקא. אז מה התוצאה פה לפי שיטת בתרא דווקא? בתרא דווקא אמרנו שני צדדים, נכון? פרט וכלל זה צד אחד, עוד כלל זה שני צדדים. שני צדדים, זה אומר שזאת התוצאה. כל שלושת העיגולים האלה. כל מה שבתוך אחד משלושת העיגולים האלה הוא דומה לפחות בשני צדדים. אם הוא נמצא פה, אז הוא בשלושה צדדים. לא, אז אפילו ארבעה צדדים. אבל שני צדדים יש בכל מה שיש בשלושת העיגולים האלה.
שני צדדים למה?
למה שיש באמצע, לפריטים, להרבה. הרי הרבה הוא מוקד הדיאגרמה, פה יושב הרבה. יש לו את כל התכונות. עכשיו סביבו יש מעגלי הכללה שונים. רדיוס ההכללה פה הוא זה. זה בעצם רדיוס ההכללה אם אנחנו נראה שני צדדים.
למה יש שני צדדים? אם אתה נמצא באחד המעגלים בחוץ.
פה?
כן. לא, לא.
פה?
כן.
זה דומה, זה גם רביעייה וגם אינטרנט. זה שני צדדים. הרביעייה הוא תמיד נותן צד אחד, אתה רוצה עוד אחד.
צריך לעבור קצת. צריך לעבור קצת, נגיד עוד.
מה שנמצא מחוץ לשלושת האלה ובתוך הרביעה
יש צד אחד. בדיוק. ולכן כיוון שיש את הכלל הראשון, אנחנו דורשים שני צדדים. הכלל הראשון ממעט את כל השטח הלבן נשארים. אוקיי? עכשיו, מה התוצאה של הדבר הזה? איך אני כותב את זה באופן דבר אחד? דרך האקסטנציה לאינטנציה, דרך ההיקף בין ערך התוכן. ואני יכול לכתוב את זה באופן של רביעייה וגם ראש קצר. זה חיין את העיגול הזה, נכון? העיגול הזה זה רביעייה וגם אין דבר. והעיגול הזה זה רביעייה וגם אין זנב, אוקיי? אחד, בייחוד בין שלושת אלה, אוקיי? ייחוד בין שלושת החיתוכים האלה נותן בעצם את התוצאה, אוקיי? אז זאת הצורה של תורת הקבוצות לכתוב את התוצאה הזאת. עכשיו, השאלה שלנו זה למה רש"י כותב, או למה הגמרא, לא למה רש"י, לפי רש"י, למה הגמרא מסכמת את הדרשה של הרבה באין גבחת, פה. היא בוחרת דווקא את החיתוך הזה, למה לא את החיתוך הזה או את החיתוך הזה? באופן עקרוני שלושתם באים לכם. כל מי שדומה בשני צדדים, כל מי שדומה בשני צדדים, זה כל אחת משלושת הקבוצות הללו. למה בוחרים דווקא את אין גבחת? אז בואו נראה, אני חושב שהסיבה לזה היא, שבאמת הרי גם קודם ראינו, שכתוב פה אין גבחת, זה רק פנימי, אנחנו דורשים אין גבחת וגם ראש קצר וגם אין זנב והכל. קוראים לזה אין גבחת כי זה הקבוצה הפנימית. עכשיו גם פה קורה דבר דומה, אנחנו נראה, זה פשוט בנייה מתודית של הדרשה. בעצם מה שהגמרא התכוונה לומר זה את כל אלה. מה התכוונה לומר? אין לי אלא כל אלה. ועכשיו בוא נראה מה עושה, מי זה השני, סלם, נדמה, לא, חרגול, נכון? השני זה, לא, סלם. בסדר? השני זה מסלם. עכשיו מה, איך אנחנו עושים את הדרשה מסלם? אז בגמרא תסתכלו בסעיף 4, אין לי אלא אבא ואין לו גבחת, אבא ויש לו גבחת מיניים. תלמוד לומר, סלעם זה ניפול, למיניהו להביא את המושקף. בסדר? אז הסלעם מרבה לי את היש גבחת, או במילים אחרות מנטרל את הפרמטר של הגבחת. נכון? בואו נראה בטבלה, תסתכלו אצלכם בטבלה. סלעם, ההבדל שלו לעומת הרבה זה רק בגבחת, נכון? מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שאם נחזור עכשיו על התהליך שעשינו על הרבה, אנחנו עושים עכשיו עוד דרשה. אז סלעם, מה ישתנה? שום דבר לא ישתנה, חוץ מאשר שאין גבחת יהפוך ליש גבחת. זה הכל, נכון? כל אותו דבר. ושלושת התכונות של הסלעם זה יש גבחת, ראש קצר, אין זנב, והכל בתוך הרביעייה. וזאת תהיה אותה דיאגרמה בדיוק. נכון? אין דבר אפילו לעשות את זה שוב, אם אנחנו ממשיכים עם בתרא דווקא כמו רש"י. אז אנחנו ממשיכים את הכל כרגיל. אגב, אם זה היה בדיאגרמות הקונצנטריות, כן היה יכול להיות שינוי. זאת אומרת, אם היינו לוקחים את התמונה הזאת, זה היה רק יהודית מקודם. יש האין זנב יכול להיות ממוקם פה, אבל היש זנב יכול להיות שהוא פה. היש זנב זה חומצה דואלית, יכול להיות שנחילה, בקצות אחרות ולא מוכלת בהן. אז לכן, אבל פה, כיוון שלא הנחנו שום דבר על היחס בין הקבוצות, זה משהו אוניברסלי לגמרי, אז לא משנה אם כתוב פה אין דבר אחת או יש דבר.
למה שלא ננסה להחליט את התנאם על הגרף הזה?
מה?
למה שלא ננסה להציב את התנאם על הגרף הזה ולבנות אותו?
מה זאת אומרת? למה שכן נעשה את זה? אם נתחיל עם התנאטה פה.
אוקיי, ועכשיו...
אין לו גב אחד, ראש קצר ואין זנב.
עכשיו,
בתוך
הדג הזה,
הרוב... בזה, רק בזה. רק בזה, לא פה.
בסדר, אז אם לוקחים שתי תכונות שתי תכונות שדומות לזה, אז מה מגיעים?
אתה אומר שתי תכונות ש... לא, אתה לא יכול, כי אתה עושה דרשה חדשה על סלם עכשיו.
בסדר, אז אני שואל, בוא נעשה דרשה חדשה, אבל רק בגרף הזה.
אבל מה פתאום על הגרף הזה? אתה רוצה לקחת את התכונות של הסלם.
בסדר, אבל...
זה לא התכונות של הסלם, הגרף הזה לא מתאר את התכונות של הסלם. התכונות של הסלם זה יש דבר.
מה זאת אומרת, הגרף הזה לא מתאר? הגרף הזה מתאר את כל העולם.
לא, לא. כל העולם ממופה בשפה מאוד מסוימת, בשפה של הארבה. זה בדיוק ההבדל. הפרט מאוד חשוב פה. הפרט קובע באיזה שפה אתה ממפה את העולם.
הגרף הזה מתאר את כל היחסים בין יש,
האין,
גבה,
בין
כל...
אז אני טועה.
יש פה שמונה תאים? נכון. נכון, שזה... יש פה שמונה תאים שזה מציג את כל העולם.
כן. שנעשית בפרספקטיבה של הארבה.
בסדר, אני רוצה לחשוב שאני ארבה. אם אני אעשה על הגרף הזה את הצלם, אני אסייר, אני אקח שתי תכונות מצלם, אז אני אקבל בעצם, אמור להגיע אותה תוצאה.
מה שדומה לצלם בשתי תכונות?
כן.
זה קצת קשה לראות את זה מפה, זה יעשה משהו מפותל, צריך לבדוק באיזה תכונות זה דומה ובאיזה לא.
אז תחתוך את זה עם הגרף הזה.
אז עזוב, אז אני אעשה את זה יותר פשוט. אתה לוקח את הסלם, מצייר את אותה תמונה בדיוק, אז אתה תוציא אותה תמונה. אז במקום אין גבחת, אני כותב יש גבחת, זה כל ההבדל. זה אותו דבר, נכון? ברגע שאני כותב אותו דבר, אני עובר ישר לפה. לפי בת רדת, כל ההבדל יהיה שפה יהיה כתוב יש גבחת. נכון? זה הכל. בסדר? אז עכשיו, שימו לב.
זה לא פשוט רב שגבחת זה לא רלוונטי?
בדיוק זה מה שזה אומר. בדיוק זה מה שזה אומר. אז עכשיו קיבלנו זה מהרבה. בסדר? וזה מסלם. אז יש לנו רביעייה בראש קצר, זה אותו דבר. פה יש לנו רביעייה, יש דבר אחד.
ופה אין זנב.
ופה רביעייה, ואין זנב. בסדר? זה התוצאות שקיבלנו מסלם. ועכשיו מה אנחנו אמורים לעשות? עם שתי דרשות כלל ופרט וכלל, יש לנו עכשיו שתי תוצאות. מה אנחנו אמורים לעשות? אם זה בפשטות לאחד אותם, נכון? זאת אומרת, אם התורה אומרת לי את זה אתה יכול לאכול, וגם את זה אתה יכול לאכול. זאת אומרת, כל מה שאני יכול לאכול זה האיחוד של שתי התוצאות. מה יוצא באיחוד של שתי התוצאות? אז זה כמובן, זה אותו דבר, באותה קבוצה, וגם זה אותה קבוצה, שני אלה מתאחדים מה יוצא? רק רביעייה, נכון? אז בעצם יוצא רביעייה, רביעייה ראש קצר ורביעייה עם אין זנב, נכון? זה בעצם מה שיוצא, לא אותם ייחודים בין שלושת הקבוצות האלה, אוקיי? זה בעצם מה שיוצא.
ייחודים?
כן.
פתוחים.
אני עושה ייחוד בין כל התוצאות האלה. ייחוד בין שלושת אלה זה התוצאה של הרבה. איחוד בין שלושת אלה זה התוצאה של סלם.
אתה עושה איחוד עם
הרביעייה,
זה
תכון הרביעייה. נכון, שכתבתי, רביעייה. איחוד של שני אלה זה רביעייה בלבד.
וזה איחוד של רביעייה
עם שני אחרים. עכשיו, אבל מה שקורה באמת, אם ממשיכים את זה הלאה, הרי האיחוד של שלושת אלה נותן סתם את הרביעייה, שני אלה הופכים להיות לא רלוונטיים, נכון? לכן בעצם לא מדובר פה באיחוד פשוט. שזה עוד פעם יש בסוגיה. מה עושים פה? הגמרא לא אומרת כלום. הגמרא מתנסחת באופן נורא כללי, אומרת אין לי אלא הבא ואין לו גבחת. מסלם לומדים שגם יש לו גבחת ולכן סילקנו את הגבחת. איך סילקנו את הגבחת? סילקנו הכל. נשאר רק רביעייה וזהו, הגענו כבר לתוצאה, משנה. הגענו כבר למשנה, המשנה אומרת באמת רק רביעייה. אבל זה לא נכון, זה לא ממשיך כאן, אנחנו צריכים עוד הלאה את הסלם ואת החגב, את החרגול ואת החגב. אז איך זה ממשיך? לכן כבר כאן אנחנו רואים שקורה פה דבר שלא רואים אותו במבט ראשון, והוא קשור למה שדיברנו בפעם הקודמת. אמרתי בפעם הקודמת שהסוגיה הזאת זאת הדוגמה היחידה בספרות חז"ל, לפחות עד כמה שאנחנו בדקנו, לחיבור בין דרשות מהמשפחה של כלל ופרט לדרשות מהמשפחה ההגיונית, בענייני אב וקל וחומר. בסדר? אמרנו שבאופן תיאורטי אפילו לא ייתכן חיבור כזה, למעט סוג אחד בלבד של חיבור. רק אם אנחנו מתחילים מכלל ופרט וממשיכים בצד השווה. ולא להפך, אפילו אם הצד השווה, אם הוא מתחיל, אי אפשר להמשיך אחרי זה עם כלל ופרט. כלל ופרט זה מידה שעובדת על טקסט, לא על תוצאות הלכתיות. לכן, האפשרות היחידה בכלל שאפשר להעלות על הדעת, זה משהו שמתחיל מכלל ופרט, ואחרי זה בא צד שווה. הראשונים, לפחות חלק מהם נראה שהם לומדים את הסוגיה שלנו כך. בהמשך הסוגיה, תסתכלו בסעיף 6 אצלכם. אין לי אלא הבא ואין לו גבחת, הבא ויש לו גבחת, הבא ואין לו זנב, הבא ויש לו זנב, הבא ואין ראשו ארוך, הבא וראשו ארוך מנהיים. זה פשוט המשך של הדרשה. אמרת, הרי אתה דן בניין אב משלושתן. בסדר? בניין אב משלושתן הכוונה הצד השווה, כמובן. לא ראי הרבה כראי חרגול, לא ראי חרגול כראי הרבה, לא ראי שניים כראי סלם, לא ראי סלם כראי שניים. הצד השווה שבהם שיש לו דלת רגליים וכו'. אז פה לכאורה לומדים צד שווה מתוצאות של דרשה שהיא כלל ופרט וכלל. זה המקום היחידי בספרות חז"ל שיש דבר כזה, ועכשיו אני אוכיח לכם שגם פה אין את זה. בסדר? אז קודם כל תראו, כבר פה, מה עשינו בעצם בחיבור הזה? החיבור הזה בסך הכל זה צד שווה, בניין עד משניהם, נכון? אנחנו לוקחים כלל ופרט וכלל שיצא משלם, כלל ופרט וכלל שיצא מהרבה. עכשיו, אלה התוצאות. מה אנחנו עושים? אנחנו בסך הכל עושים צד שווה, זוכרים מחובר צד שווה. צד שווה בסך הכל אומר, אם יש לי בשני המלמדים, אם יש לי שני מלמדים, אני רוצה ללמוד למלמד השלישי, במלמד הזה יש נגיד, יש לו את התכונה X ואין לו את התכונה Y. במלמד הזה יש את Y ואין את X. בסדר? ויש להם גם את Z. לשניים יש את Z וגם לזה יש את Z. וזה אין את X ואין את Y. בסדר? אז אנחנו עכשיו לא יכולים ללמוד מזה לזה. למה? כי לזה יש X ולזה אין X. אז אשפיר לך. אנחנו לא יכולים ללמוד מזה את זה, כי לזה יש Y ולזה אין Y. אנחנו חוזרים אומרים, כן, אבל הצד השווה לשניהם הוא ששניהם יש את Z, וגם פה יש את Z, אנחנו לומדים משניהם. הסברנו מה זה, איך עובד הצד השווה הזה, לא בדרך הטבלאות עם האלגוריתמים, אלא בהיגיון הפשוט. ההיגיון הפשוט בעצם אומר שמתוך העובדה שהדין שאותו אנחנו לומדים קיים גם פה וגם פה, ברור שהדין הזה לא נגרם מהתכונה X. כי גם בתכונה לא X שיש פה, עדיין הדין קיים. כנ"ל ברור שהוא לא נגרר מהתכונה Y, כי פה אין את התכונה Y ובכל זאת הדין קיים. אז ביטלנו את הרלוונטיות של התכונות X ו-Y, והטענה היא שבעצם התכונה Z היא הגורמת לדין, והתכונה Z קיימת גם פה. אז לכן גם פה יש את הדין, כך גם זה צד שווה. מה קורה אם יש לנו רק אחד מהם? אין Y. יש גבחת ואין גבחת. בסדר? אותו דבר, נכון? זה בסך הכל איחוד. אני רק אומר שהגבחת היא לא פרמטר רלוונטי. רק שאר המאפיינים שהם משותפים הם הפרמטרים הרלוונטיים. הגבחת היא לא פרמטר רלוונטי. אז לכן למעשה אותו רעיון של צד שווה מופיע גם כאן. זה בסך הכל איחוד של קבוצות רלוונטיות. נכון? כשאתה מאחד קבוצות, זה הביטוי בתורת הקבוצות להוכחה שפרמטר מסוים הוא לא רלוונטי. להוכיח שהוא לא רלוונטי, כמו שאתה אומר, שכל העולם, בלי תלות בשאלה אם יש לו או אין לו גבחת, יש לו את התכונה הזאת. זה אותו דבר. להגיד שתכונה היא לא רלוונטית, זה בעצם אומר לאחד את הקבוצה שיש לה את התכונה עם הקבוצה שאין לה את התכונה. בסדר? אז לכן בעצם לכאורה מה שעושים כאן זה איזשהו סוג של צד שווה. אבל אם באמת זה היה צד שווה, אז התוצאה הייתה רק זה. וזה הייחוד האמיתי של הקבוצות פה. איחוד של שני אלה, וזה נותן את זה.
צד שווה זה איחוד?
כן, צד שווה זה סוג של איחוד. אתה רואה, ננסח את זה בשפה של צד שווה. אין זנב הוא גם לא תכונה רלוונטית, נכון? כי לזה אין את התכונה של אין זנב, ובכל זאת יש לו את הדין, מותר באכילה, זה הדין שלנו. נכון? אז אין זנב הוא לא תכונה רלוונטית. ראש קצר גם לא תכונה רלוונטית. נכון? אז לכן אנחנו מוחקים את הכל.
שייכות שלו,
אין וגרי. פה לא
צריך את זה. יש קצת שייכות של אין וגרי.
עוד מעט אנחנו נראה, אתה צודק בהערה של ראש קצר, עוד רגע אנחנו נראה. אבל בינתיים, לפי
ה... של רווחי, בשבע.
מה? כן, כן, תכף אנחנו נגיע לראש קצר, עוד מעט, זה המראה של בהמשך. אבל כרגע, לפחות, אני רוצה להראות לכם מתוך המהלך של הסוגיה, שלמרות שהמבנה נראה מאוד כמו צד שווה, הוא כנראה לא צד שווה. הוא משהו אחר. וכדי, אני אכיח לכם את זה בצורה יותר רחבה.
רגע, לפני הדיאגרמות והכל, אני מנסה לקרוא את הגמרא כמו שלימדו אותי בבית ספר, לא מצליח. לא, מה כתוב שם בסעיף 6? בעצם המטרה של סעיף 6 זה לבדוק האם הנושא של ראש קצר זה קריטריון רלוונטי. ויש כאן איזה דילוג ומגיעים למסקנה שהקריטריון הרלוונטי זה ארבעת הפרמטרים ולכן ראש קצר זה. אז בואו נקרא, לא ראי הרבה כראי חרגול. כלומר, יש איזשהו הבדל בפרמטרים שבין חרגול שאמור לשלול רלוונטי של משהו. אני רץ לטבלה, ראש קצר זה הנידון כרגע.
לא,
גבחת וזנב,
זה מה שעשינו בסופים הקודמים. אתה מראה את מה שואלת את זה. רווחי שואל את השאלה שאתה שואל.
אבל לפני רווחי, את ההווה אמינה של זה שקצר...
מה ההווה אמינה? זאת ההוכחה שלי לזה שלא מדובר פה בצד שווה. עוד רגע, אני מגיע לזה.
הרבה והחרגול שמופיעים בתחילת הלא ראי הם זהים
מבחינת סליחה. אתה צודק, כולם זהים.
הם נראים אותו דבר.
יש בירך מוחלטת על הצד השווה הזה. מה לכל השלושה שכן יש להם ראש קצר? זה מה שאתה בעצם שואל בשורה אחת.
לפני כן, מה אנחנו לומדים מהמשפט לא ראי הרבה כראי חרגול?
שגבחת וזנב הם לא רלוונטיים.
שמה?
שגבחת וזנב הם לא רלוונטיים.
לא נכון, כי להרבה ולחרגול אין גבחת, ולשניהם...
לא, להרבה אין גבחת, לחרגול יש גבחת, אז זה אומר שגבחת לא רלוונטי. כנ"ל זנב, להרבה אין זנב, לחרגול יש זנב, אבל גם זנב הוא לא רלוונטי.
אבל הם בבת אחת מפעילים את קריטריון הגבחת וקריטריון הזנב, ושניהם לא רלוונטי.
עדיין נשאר שלכולם יש ראש קצר, וזה בדיוק מה ששואל רווחה.
אז רגע, אז מה באה הגמרא במשפט הבא ללמד אותנו? ולא ראי שניהם כראי סלעם.
תחשוב, אולי צריך את שניהם.
הוא החלאה, הוא
עם גבחת. בדיוק, למה? כי אולי... אולי רק מי ששני הדברים אצלו או אינם או ישנם.
שלוש פעמים
לתומך. זה חזרה מראה לך שזה לא נכון.
שאפילו אם אחד קיים, דוגמה לאחד כזה במריבה.
אז זהו, אנחנו עוד מעט ניכנס לזה ברזולוציה יותר גבוהה. אבל בעצם בגמרא, עכשיו בדיוק בואו...
יש טבלאות של... אם שניהם כן, שניהם לא, זה דבר שמסתדר בכלים של פעם ושתה במקומות אחרים.
לא הבנתי. אולי רק ש... או שאין לו... התכונה שלו זה שהזנב והגבחת המצב זהה. או שיש או שאין. זאת התכונה הרלוונטית.
הסלם הוכיח שהכסור לא צריך להיות בך.
בדיוק.
יכול
להיות. אז תראו, בואו נמציא רגע לקרוא את הגמרא, אתם תראו למה אני מתכוון. אז הגמרא בסעיף, אני אעשה את זה עכשיו בקצרה ואחרי זה אני אפרט עוד, רק כדי שתראו את התמונה באופן כללי, כי התמונה פה קצת מסובכת. אז אמרנו בסעיף 4 ריבינו את מי שיש לו גבחת. נכון? הגבחת נוטרל. ובינתיים במי השתמשנו? בהרבה וסלעם. נכון? ונטרלנו רק את הגבחת. עכשיו אומרת הגמרא, אבל שימו לב מה עוד משותף להרבה ולסלעם? שאין זנב, נכון? בשניהם אין זנב. רואים בטבלה, תקלו בטבלה. הרבה וסלעם נטרלנו את הגבחת, כי גבחת באחד יש בשם יש, אבל לשניהם אין זנב. אז עכשיו נקרא את סעיף 6. ואין לי אלא הבא ואין לו גבחת. הבא ויש לו גבחת. הבא ואין לו זנב. רגע? הבא ואין לו זנב. הבא ויש לו זנב מניין.
לא.
כן.
חמש.
מה אתה קורא?
חמש? אין לי אלא הבא ואין לו גבחת. הבא ויש לו גבחת. זה מה שלמדנו עד עכשיו. מאיפה יוצא הבא ואין לו זנב? כי זה משותף לשניהם, גם הרבה וגם הסלם, לא אמרנו את זה. לא אמרנו את זה, אבל אנחנו כל הזמן פעלנו בתוך הקבוצה של חסרי הזנב. נכון? אז לכן זה מובן מאליו. ועכשיו אנחנו נראה שגם זה לא רלוונטי. אין זנב. אז תשימו לב, מה אמרתי לכם קודם על רש"י? רש"י, כשהוא אומר אין גבחת, שאלתי למה רק התכונה אין גבחת? אז זאת התוצאה של הרבה. למה הוא בחר דווקא את אין גבחת? אז אמרתי כבר שזה רק ניסוח מתודולוגי. בעצם רש"י אומר לנו שלושת הקבוצות. הוא רק אומר לנו כי לפי הסדר הוא יראה לנו עכשיו שהגבחת לא רלוונטית. אז מהרבה למדנו גבחת, מסלם אנחנו הראינו שהגבחת לא רלוונטית. כי מה נשארנו? עם כלום? עם כל הרביעייה? לא. נשארנו עם ראש קצר. רש"י לא אמר את זה בכלל, הגמרא לא אמרה את זה, כי זה היה מובן מאליו, לא בגלל שלא התייחסו בקבוצה הזאת, התייחסו, הקבוצה הזאת נמצאת שם. כשאמרו רק את התכונה של אין גבחת, לא התכוונו רק לאין גבחת. התכוונו לשלושת הקבוצות האלה. הקצורה המתודית של הגמרא לשלול את כל הרלוונטיות של הפרמטרים, היא להגיד בהתחלה אין גבחת, להוכיח מסלם שגבחת זה לא רלוונטי למחוק את זה, נשארנו עם ראש קצר, עם עשרים, אין זנב. עכשיו בסעיף 5, יש לו זנב מיניים, ילמדו מחרגול. חרגול יעיף את הזנב, גם הוא לא רלוונטי, נשארנו עם הרביעי על ראש קצר. זאת הוכחה לזה שלא קשה לרש"י כלום. שאלתי קודם, הרי השאלה שממנה התחלנו הייתה, למה הגמרא לא בוחרת דווקא את התכונה של אין גבחת בהרבה? יש לו שלוש תכונות. וראינו שבאמת התוצאה היא שלוש קבוצות, למה בחרו רק את הקבוצה הזאת? אז לפי כמה דווקא, אז זה ברור, כי באמת אף זה יוצא, זה הפנימי, נכון? רק זה יוצא, לא יוצא של שלוש קבוצות, יוצאת אחת. אז זה לכאורה היה הוכחה לשיטת הכמה דווקא. אבל רש"י מפרש את הגמרא שלנו לפי שיטת בתרא דווקא, וטענתי שלא קשה עליו כלום. למה? כי בעצם הגמרא מתכוונת להגיד אין לי אלא רביעייה וראש קצר, או אין גבחת או אין זנב. היא אומרת את זה בקצרה, כי היא עושה את זה בשלבים מתודיים. אז היא אומרת, אין לי אלא שלושת אלה. הבא ויש לו גבחת ושני האחרים הם אותו דבר, אז אני לא חוזר עליהם. מנהיים, זה אנחנו לומדים מסלם. אז מחקנו את גבחת. מה נשארנו? נשארנו עדיין עם שני אלה, הנה ההוכחה. כי הגמרא עכשיו אומרת, אין לי אלא אין זנב. מה אם יש זנב? נדבר על זנב עד עכשיו. לא דיברו עליו סתם כי לא, הוא, לא, הוא לא שיחק בשדה, אבל הוא היה שם. הגמרא סוחבת איתה את התכונה של אין זנב כבר בשלב הראשון.
הוא אמר, אתה
מותר. לא, הרבה וחרגול. לא, הרבה וחרגול, יכול להיות שהדמיון בין שניהם. צריך דמיון בין זנב וגבחת.
כן, אם יש לך
אחת
כזה, ואחת מינוס, זה לא
טוב. זה מה ששאלו קודם.
למה? ברור, אם אני לוקח את הרבה וחרגול, אז ברור שגבחת זה לא התכונה...
לא, אבל אולי צריך שיהיה אותה תכונה של גבחת וזנב. צריך שיהיה או מינוס מינוס או פלוס פלוס. אבל אסור שיהיה מינוס פלוס או פלוס מינוס.
לא יכול להיות כאילו...
אולי, כן, אולי. אז זה כנושא שלישי.
זה מה ששאלו קודם. או לא, לא, כן, כן.
בדיוק. לכן צריך שלישי, כי השלישי הוא חצוי. אז עכשיו, בואו נמשיך. עכשיו, אז מה? אז קודם כל הראיתי לכם שלא קשה לרש"י כלום, זה הגמרא עצמה עובדת ככה. הגמרא עצמה, כשהיא אומרת, אין לי אלא מי שאין לו גבחת. מי שיש לו גבחת, היא לא מתכוונת רק לאין גבחת, היא מתכוונת לשלושת אלה. את האין גבחת אנחנו מנטרלים עם הצלם, ואז באמת חוזרים לאין זנב, הוא איתנו. זה שלא אמרו אותו, זה כי הוא בינתיים עוד לא היה רלוונטי, אבל הוא איתנו כל הזמן. ועכשיו באים ומנבים, יש לו זנב מיניים, סוף סעיף 5, תלמוד לומר חרגול. תסתכלו בטבלה של החרגול. החרגול, יש לו זנב, הוא שונה בזה מהרבה מהצלם, נכון? אז החרגול הוא מראה שהזנב זה גם לא תכונה רלוונטית. אוקיי? זה החרגול מראה. ועכשיו סעיף 6. ואין לי אלא הבא ואין לו גבחת. הבא ויש לו גבחת. הבא ואין לו זנב. הבא ויש לו זנב. את כל זה בינתיים למדנו בשלושת המלמדים שלנו. הבא ואין ראשו ארוך, מה זה?
זה גם בתכונה של ראש
הלבד. בדיוק. זה הכל יוצא מפה, ראש קצר. כי הוא נמצא אצל כולם. גם זה ראש קצר, גם זה וגם השלישי. גם החרגול. עוד פעם, אתם רואים את אותו מבנה. הגמרא לא אומרת את זה כי זה משותף. על זה אנחנו בינתיים לא מדברים, אבל זה איתנו. זה כל הזמן בתרמיל מאחורה. זה לא שבינתיים לא עסקו בזה. לכן רש"י צודק. שרה פה הולכת עם הבטרה דווקא ולא עם הקמה דווקא, למרות שבמבט ראשון נראה שזה קמה דווקא. לא נכון, זה בטרה דווקא. בסדר? מכאן הוא מוציא את זה בדיוק, אני חושב, רשי. מזה הוא למד. הסוגיה פה הולכת מהבת לדווקא.
זה התכונות, בכמה דווקא לא את בת לדווקא. זה כתוב במפורש באיזשהו מקום בגמרא.
שמה?
שהולכים לפי מספר תכונות, 2, 4, 5.
זה הגמרא בעירובין, לכן התחלנו עם הסוגיה בעירובין.
אבל הגמרא
אומרת
זה במפורש,
שתי תכונות שלא. כן, 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 כן. הגמרא אומרת במפורש. ראינו את זה בסוגיה בעירובין, לכן זאת, אני חושב, הסוגיה היסודית בכל העניין הזה. ההגמרה ממשיכה, עכשיו מה רוצים? הבא וראשו ארוך מיניים. וזה ממש פלאי פלאות. כיוון ששלושת הפריטים שמופיעים בטבלה, כולם עם ראש קצר. ומה הגמרה עושה?
רוצה
להוכיח
שראש קצר זה לא רלוונטי.
רוצה להוכיח שראש קצר גם הוא לא רלוונטי. מאיפה? משלושת אלה. וזה צד שווה. אין דבר כזה צד שווה, זה ברור שלא צד שווה. אז עוד מעט אני אראה לכם מה זה כן, אבל זה ברור שלא צד שווה. עכשיו נכון שרב החיים מיד אחרי זה שואל את זה, בסדר, אבל מה אהבה אמין, אני בדיוק מה ששאלת קודם, איזה מין דבר זה, מה הגמרא לא יודעת לעשות צד שווה? זה אבסורד מוחלט. זה נגד כל ההיגיון של צד שווה, זה לא שתפסת אותם באיזה נקודה שולית, זה ברור שלא עובד כך.
זה בדיוק הפור.
כן, בדיוק, פשוט... אז עכשיו הגמרא עושה צד שווה משלושתה.
כלומר, באופן פורמלי, זה ברור שהיה צריך להופיע פה מישהו חדש, שלא הופיע עד עכשיו.
נכון.
צריך משוואה חדשה.
מישהו עם ראש ארוך.
אי אפשר שעם שלושת שלושת האלמנטים שהשתתפו עד עכשיו במשחק, אפשר יהיה פתאום
להופיע על ראש ארוך.
משהו שווה.
צריך מישהו עם ראש ארוך. עכשיו, הגמרא, ואז הגמרא מסיקה בסעיף 6, אמצע סעיף 6, הצד השווה שבהם שיש לו דלת רגליים, ארבע כנפיים קרצולים, וכנפיו כרוכים את רובו, זה מה שקראנו הרביעייה.
זה ראש קצר.
כן? זהו, לא, הגמרא אומרת לא, גילגנו על ראש קצר. אף כל שיש לו ארבע רגליים וכו'. ואז שואלת הגמרא, שימו לב, בינתיים לגמרא אין שום בעיה עם זה. השאלה של הרב החי בכלל עוד לא מתעוררת. הגמרא ממשיכה לדון בשלווה, כן, הבנו. הוכחת ראש ארוך גם כן.
זה שהם הניחו שכל התלמידים נרדמו עד השלב.
יכול להיות. ועל הצרצור הזה יש לו ארבע רגליים. ואז שואלים, רגע, מה עם הצרצור? ואז אמרו לי, לא, לא, צריך שמו חגב. כן? תלמוד אמר, חגב ששמו חגב. שימו לב, החגב ממלא תפקיד לוגי הפוך משלושת הראשונים. הוא ממעט, הוא לא מרבה. הוא ממעט את הצרצור. כי אין שמו חגב, האחרים מרבים. הוא ממעט.
אז זמנו את הראש קצר הארוך, ואנחנו נטפל בזה.
כאילו הוכחנו כבר.
בצריכות של ארבעה סימנים.
בדיוק. הוכחנו כבר את הראש הארוך, יש לנו איזה בעיה עם צרצור, אז דרך אגב פותר את זה, והכל בסדר. ועכשיו פתאום בא רב החי, בסעיף 7, פריך רב החי. מה לאנך שכן, אין ראשם ארוך, נו, המציא את הגלגל. איך אתם עושים פה צד שווה משלושה דברים, יש להם תכונה משותפת, ואתם רוצים למחוק את התכונה הזאת עצמה. זה לא יכול להיות דבר כזה. הרי מחיקה אמרנו כבר, זה להראות שהתכונה הזאת היא תכונה לא רלוונטית. אבל זה בדיוק ההוכחה ההפוכה. זאת התכונה הרלוונטית. אם הייתי צריך להוכיח משהו מהטבלה הזאת, הייתי אומר חייבים ראש קצר. לא רק שאני לא יודע. לא, חייבים ראש קצר, זה מה שאומרים.
אתה מופיע בצד השווה.
בדיוק.
לארבעה דברים,
בדיוק, גם ראש קצר. אז פתאום עכשיו רב החי, אם נזכרים בקושייה של רב החי, ואז הגמרא אומרת, שימו לב גם לניסוח של רב החי. פריך רב החי. מה לאנך שכן אין ראשם ארוך, וחיתי מה, תראה, מה לאנך שכן אין ראשם ארוך, ואיזה מין צד שווה זה? ואז תראו איזה המשך מוזר ביותר של רב החי, זה המשך הקושייה. וחיתי מה כיוון זה שוו בדלת סימנים, מייטינן ולא פרחינן, אם תגיד לי שאי אפשר לפרוך על צד שווה מזה שלשלושת המלמדים יש את אותה תכונה, בוא אני אוכיח לך שאפשר. עכשיו תראו את ההוכחה. יחי חרגול נמי, דשבו להו, לא לכתוב, שימו לב בטבלה. ותיתי מהרבה וסלם, תראו את הטבלה עוד פעם. נניח שיש לנו הרבה וסלם, בסדר? ואין לנו את חרגול. בסדר? ואין לנו את חרגול. אז מה אנחנו
נגיד?
מה?
אתה בבעיה עם הזנב.
נכון, אנחנו בבעיה עם הזנב. נכון, יש לנו צד שווה שמנטרל את הגבחת, הגבחת היא לא רלוונטית, יש לנו בעיה עם הזנב. אז מה היינו אומרים? אז פורחים, מה לשני אלה שכן יש להם זנב? מזה מוכיח רב החי שאפשר לפרוך על צד שווה. כי אם אי אפשר היה לפרוך על צד שווה, אז היה יוצא שהחרגול הוא מיותר. כי הייתי לומד מהרבה ומסלם, מה תגיד לי, לפרוך מזה שזנבם קצה להם זנב? אבל הרי לא פורחים על צד שווה. אלא מה? כתבו חרגול. זאת אומרת שאי אפשר ללמוד אותו מהרבה וסלם, זאת אומרת שהצד השווה הזה אפשר לפרוך. יפה מאוד, זאת אומרת, הוא מוכיח שאפשר לפרוך על צד שווה מתכונה משותפת. צריך הוכחה לזה, עכשיו אתה מלא מזה. ולא צריך שום הוכחה לדבר הזה. כל הרעיון של, של צד שווה זה שאפשר לעשות פרחה כזאת. זה כל הרעיון של צד שווה. אני צריך הוכחה לזה שאפשר לברוך על צד שווה אם יש תכונה משותפת שם מלמדים שלא קיימת בלמד. זה אבסורד מוחלט.
אחרונים, בשנים אחרונים לא עונים על השאלה?
לא. לא מתחיל כל העסק הזה. עכשיו, או שזה המובן להם מאליו, מה שאני עוד מעט אגיד, אולי. אני לא יודע, אבל זה נראה לי לא ממש מובן מאליו. הייתי מצפה שמישהו יהיה.
אני לא
ראיתי, לא
מצפה.
כמה אנשים בכלל מתעסקים עם כל המשחקים האלה. לא מצאתי
מישהו שאני
יודע.
לא,
אני
לא
מצאתי. צד
שווה שהוא לא
צד שווה. לא יודע, אולי אני שומע זה המובן מאליו, מה שאני עוד רגע אסביר. אולי. אני לא יודע, לא מצאתי, כבר לא מצאתי התייחסויות.
מבחינה חיצונית, מבחינת המילות המפתח והניגור, זה המה לענך, זה הכל נראה קשור למעלה. עד שאתה קורא את הדברים לא, אתה פשוט לא...
וזאת ההוכחה שלי, עכשיו תראו, יש פה כמה ההוכחה. א', הצד שווה הזה לא מתחיל. הצד השווה הוא שראש קצר. אתה צריך למחוק את ראש קצר. ב', למה מחכים עם הקושייה עד אחרי החגב? מה הווה אמינה? וגם אם יש הווה אמינה, למה לא מיד תוקפים את זה ומעיפים את זה לכל הרוחות? מה צריך את הדין הזה לחדר בהם?
גם התקיפה עצמה היא לא
עוברת. זה התקיפה. ודבר שלישי, התקיפה עצמה, הרב החיים מוצא את עצמו נאלץ להתגונן, כאילו להוכיח לנו שאפשר לפרוח על צד שווה בצורה כזאת. מה, אנחנו לא יודעים את זה? השס מלא מפרחות על צד שווה. מה צריך להוכיח פה? אם יש לך דבר כזה, זה לא צד שווה, זה אפילו לא פרחה. זה סתם לא צד שווה. זה לא פרחה בכלל. מה הולך פה בכלל? אי אפשר לקרוא את זה. לכן לדעתי אני חוזר עכשיו לשלב 4 שבו היינו. את כל הגמרא הזאת צריך לקרוא אחרת, לדעתי. ומה שהגמרא הזאת בעצם עושה, הגמרא הזאת עכשיו אומרת כך, אין דבר כזה להרכיב צד שווה עם כלל ופרט. מה שאמרתי בשיעור שלנו, אין. גם פה זה לא קורה. אין. מה שעושים פה זה לא צד שווה, זה לא בניין אב. זו טעות. זה ניסוח של בניין אב, אבל לא עושים פה בניין אב. אלא מה כן?
אבל משתמשים במונח בניין אב.
לא, כן, בניין אב במונח היומיומי שלו, בניין אב הכוונה, בוא נלמד משני אלה, לא במידה, מידת הדרש בניין אב. ומה כן עושים? הנקודה היא כזאת, יש לנו הרי ארבעה פריטים. סביב כל אחד מהם אנחנו דורשים כלל ופרט וכלל. מה עושים עם התוצאות? יש לנו ארבע תוצאות. מה עושים עם התוצאות?
למה?
שלוש, סליחה. שלוש תוצאות. מה עושים עם התוצאות? היה אפשר להגיד, עושים ייחוד. מה שעשינו עד עכשיו, אבל ראינו כבר, הגמרא לא עושה ייחוד, וגם ההמשך זה לא עושה, ייחוד זה צד שווה. וגם ההמשך זה לא צד שווה. הגמרא לא עושה ייחוד בין תוצאות. זה נקודה מאוד חשובה. אין ייחוד בין תוצאות של כלל ופרט וכלל. למה? כי אין דבר כזה הרכבה של צד שווה על תוצאות של כלל ופרט וכלל. ייחוד זה צד שווה. אין, לא מרכיבים. אפילו את האפשרות היחידה הזאת, שבכלל הייתה באה בחשבון, באופן עקרוני. לבוא עם צד שווה על גבי כלל ופרט וכלל, גם את זה הגמרא ממיינת לעשות. מה היא כן עושה? היא אומרת, טוב, צריך איכשהו בכל זאת להחליט, אז מה כן עושים? אז מה כן עושים עם הדבר הזה? לדעתי מה שהגמרא עושה, אנחנו קראנו לפעולה הזאת רזוננס, זאת תעודה. מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו בעצם... חושבים הרי שיש פה כן מבנה אחד של כלל ופרט וכלל. זה מבנה אחד, של כלל ופרט וכלל. בתוכו יש רשימה של פריטים. אנחנו בסופו של דבר צריכים לאתר מהם הצדדים הרלוונטיים לדרשה הכללית. אנחנו לא עושים ארבע דרשות פרטיות. הדרשות הפרטיות הן שלבים בדרך שדרכם אנחנו מאתרים מהם הצדדים הרלוונטיים. עכשיו, מבנה של כלל ופרט וכלל, צריך שלושה צדדים באופן עקרוני, כמו שראינו גם בעירובין. זאת אומרת, אנחנו בעצם צריכים למצוא את שני הצדדים הרלוונטיים, עוד מעט נראה מי זה הצד השלישי. שני צדדים, הצד השלישי זה כבר שמו חזב, אני כבר עכשיו אומר לכם, אבל חוץ ממנו יש עוד שני צדדים. ואנחנו בסך הכל מה שאנחנו עושים פה זה לא צד שווה. אנחנו מאתרים מי הם הצדדים. יש לנו צדדים שונים, וכל אחד מהפריטים יש תכונות שונות. איך אנחנו עושים את הדרשה על כל המכלול הזה? איך עושים את זה? אנחנו עושים דרשות קטנות של כלל ופרט וכלל סביב כל פריט, אבל התוצאה היא לא תוצאה הלכתית. זה אמצעים שבאמצעותם אנחנו מנטרלים צדדים. אנחנו אומרים, הצדדים האלה לא רלוונטיים, גם אלה לא רלוונטיים. מי נשאר בסוף, הוא יהיה הצדדים הרלוונטיים לדרשה. עכשיו אני חוזר לשלב 4. תראו שלב 4. למה התוצאה של הייחוד של שני אלה היא לא פשוט זה? כי אנחנו לא עושים ייחוד. מה אנחנו כן עושים? אנחנו חייבים להישאר עם מצב שבו יש לנו שני צדדים, כי זה דרשת כלל ופרט וכלל, נכון? זה כלל ופרט וכלל, כשבאת דווקא, התוצאה היא שני צדדים, לכן דווקא שני אלה הם התוצאה, ולא זה. כי אנחנו לא עושים פה ייחוד בין קבוצות, אנחנו מאתרים מי הם שני הצדדים של הדרשה הכללית. הדרשה הכללית במקרה הזה זה בינתיים רק לשני הפריטים האלה. אנחנו הולכים הרי שלב אחרי שלב. אז עשינו דרשה על זה, עשינו דרשה על זה, שאנחנו מסתכלים על שני אלה ביחד, נניח שרק שניהם כתובים בפסוק, שני אחד. נניח שרק שניהם כתובים בפסוק. אנחנו צריכים עכשיו לאתר מי הם שני הצדדים שהם תוצאת הדרשה. כי התוצאה של כלל ופרט וכלל היא שני צדדים. בבת רדף, ועוד פעם ראייה לרעש, שאנחנו הולכים פה עם בת רדף. אז יוצא שרבייה עם ראש קצר לשני צדדים, או רבייה ואין זנב של שני צדדים. זה שני צדדים. נכון. הנה, כמו בטבלה כזאת, מה התוצאה של שני צדדים? או זה, או זה. אתה חייב לכתוב את זה בצורה של או או. וזה שני צדדים, זה נקרא שני צדדים. בדיאגרמה כזאת. יצאנו זה שלוש, שלושה כאלה, אבל אחד מהם ניטרלנו. בסדר? אז לכן בעצם זו תוצאת דרשה, זה לא תוצאה של צד שווה. זה תוצאת דרשת כלל ופרט על שני הפריטים האלה ביחד. זה משהו אחר. אתם עושים דרשת כלל ופרט וכלל על זה, דרשת כלל ופרט וכלל על זה, לוקחים את התוצאות ומייצרים מהן תוצאה של דרשה כאילו ששני הפריטים האלה כתובים ביחד, ועכשיו בוא נראה מה הצדדים הרלוונטיים. זאת אומרת, זה לא צד שווה, זה ניסיון לאתר צדדים. ועכשיו...
זה בעצם כל המרחב שדומה בשני צדדים גם לזה וגם לזה?
מה זאת אומרת?
אם אני רוצה לנסח את מה שאני אומר בפסר בניסוח טכני, אז הייחוד הזה, שני הדברים האלה, זה המרחב שדומה בשני צדדים גם להרבה וגם לצלם, או שאני טועה?
או להרבה.
כן, כן. אבל אתה צריך להכניס במפורש גם את הגבחת ואת האם גבחת שאני מתעלם מזה, כי זה לא רלוונטי.
לא, אני אומר שדומים
דומים
בשני צדדים גם לזה וגם לזה.
לא, גם וגם? לא, אין דבר כזה, כי לאחד יש גבחת ולשני אין. אף אחד לא יהיה דומה בגבחות.
אבל בשני צדדים זה לא אומר דומה בכל הצדדים בעולם, בשני צדדים. שני צדדים זה רבייה
ו... אז אתה יכול לקחת גם את אין גבחת ואין זנב, הוא גם דומה בשני צדדים. אז למה הגבחת הוא לא רלוונטי?
זאת אומרת, דומה בשני צדדים לשניהם.
בדיוק. זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך יותר מורכב, אני לא יודע, עוד פעם, משפטים כלליים מהסוג שאתה שואל, צריך להוכיח. אני לא יודע, האם אני יכול להגיד איזשהו משפט כללי, קח את התכונות של שני הפריטים האלה, איך נוציא ישירות את התוצאה. אני מניח שיש משפטים כאלה.
מה שאני אומר, לא,
עכשיו
דומה
בשני
צדדים
לשניהם,
זה לא טוב?
לשניהם ביחד?
גם דומה בשני צדדים גם
לזה. למי? להרבה ולסלם?
גם לזה וגם לזה.
אז זה ראש קצר. זה זנב, ואין זנב. אבל אז אתה צריך מישהו שיש לו... רבייה בראש קצר, אז זה דומה... רבייה בראש קצר דומה לשניהם, ורבייה בזנב דומה לשניהם? כן, באופן עקרוני כן.
במה זה שונה?
אני לא בטוח, זה משפט
כזה. במה זה שונה מהצד השווה, מאיך שרצינו ללמוד קודם? בסופו של דבר אנחנו עדיין, הרב אמר את ה... את השני משפטים שכתובים למטה שעושים ביניהם או ואיחוד זה אותו דבר.
לא, זה לא אותו דבר, איחוד בין שני אלה הוא לא הרביעייה, ממש לא. ממש לא הרביעייה.
שעושים איחוד בין שני אלה על פעם זה בלי הרביעייה.
אתה
מסוים אותי
פה.
לא, זה בלי הרביעייה, זה
הביא. בדיוק. אתה יודע? אז לכן אני אומר שיש לזה חזות של צד שווה, אבל בעצם לדעתי זה תהליך של אלימינציה של צדדים. אנחנו עושים איזשהו תהליך בין שני הדרשות של כלל ופרט וכלל, כדי ליצור דרשת כלל ופרט וכלל סופית, או כוללת. אבל התוצאה הסופית היא דרשת כלל ופרט וכלל, לא צד שווה. לכן התוצאה פה היא לא רביעייה, לכן בא רב החי ואומר, רב החי פה, לא, לפני רב החי, מה עושים החבר'ה האלה עם, עם הצד השווה בסעיף
6?
סעיף 6. שאלנו, איזה מין צד שווה זה? התשובה זה לא צד שווה בכלל. זה לא צד שווה, זה דרשת כלל ופרט וכלל. עכשיו תראו איך זה משתתם. זה פשוט, זה דרשת כלל ופרט וכלל. איך אנחנו עושים כלל ופרט וכלל? הרי בדרשת כלל ופרט וכלל תמיד אנחנו מרחיבים מעבר לתכונות שיש במלמדים, נכון? הוא מדומה רק בשני צדדים, לא בשלוש, לא בכל הצדדים, נכון? בלי ראש קצר. מרבים את ראש ארוך. מרבים את ראש ארוך לא בגלל שהוא צד שווה לכל המלמדים, זה שטויות, הצד שווה לכל המלמדים זה שהם ראש קצר. אלא אחרי שאנחנו עושים צד שווה בין כל המלמדים, איתרנו מי הם הצדדים הרלוונטיים בסוגיה, מי הם הצדדים הרלוונטיים בסוגיה,
ועכשיו אנחנו עושים על זה דרשת כלל ופרט וכלל. והדרשת כלל ופרט וכלל,
מי הצדדים שאיתרנו בסוף?
מה?
אז בסוף מי הפרוטים?
אז יש
מי
פה...
מי הצדדים?
ראש קצר ורביעייה, ואין זנב ורביעייה, ויוצא מסלעם ומהרבה. עכשיו החרגול אומר לך, יש זנב, זאת אומרת גם הזנב הוא לא רלוונטי,
אז נשאר... זה רק ראש קצר ורביעייה.
מה?
רק ראש קצר ורביעייה.
בדיוק, רביעייה וראש קצר. אז רביעייה וראש קצר, זה בעצם משהו כזה, נכון? ראש קצר נכלל בתוך הרביעייה. אוקיי? עכשיו, אבל זה לא הכל. שאלנו למה החגב נכנס באמצע. למה לא? הפיל את השם קצת בשווה הזה.
זה מסביר
עכשיו את מה שגמרנו להסביר, מגיע לסעיף 6. הבא ברופא רוח מיניים והבניין. כן, כן. איך נסביר? כן, אני נמצא כאן. כלל ופרט הוא כלל. בהגדרה, זה משהו שלא צריך להיות דומה לגמרי למלמד. אני תמיד מבטר על חלק מתכונותיו של המלמד. השאלה על כמה תכונות, אז זה תלוי אם כמה דווקא או בתרה דווקא, תלוי כמה צדדי דמיון אני דורש. אבל אני תמיד מבטר על חלק מהתכונות. וזה בדיוק הטענה פה, שראש קצר משותף לשלושת המלמדים, אז איך זה יכול להיות שהתוצאה היא ראש ארוך? התשובה היא כי הראינו שראש קצר הוא לא פרמטר רלוונטי. כי התשובה היא שיש לנו שני צדדים. שני צדדים, זה כל העיגול הזה. ולכן זה גם ראש ארוך.
מה
הם שני צדדים? רביעייה. עוד לא, סליחה, אתה נמצא איתה מורחב. עוד לפני השני צדדים. הראינו שראש קצר הוא לא פרמטר רלוונטי, ולכן התוצאה היא הרביעייה. עכשיו אנחנו צריכים להכניס את זה לתוך הדפוס שלנו, הרי כלל הבת רדווקא, אנחנו הולכים עם שיטת רשי שכלל הבת רדווקא. כלל הבת רדווקא זה אומר שכלל ופרט וכלל זה שני צדדים. אבל יש לנו פה בסך הכל שני צדדים. אז בעצם התוצאה הייתה צריכה להיות זה. רק רואה את איך רצו להרחיב לראש ארוך, לכן מכניסים את החגב באמצע. עכשיו תראו, אני פשוט מסביר כל שורה בגמרא, אם קוראים את זה נכון. תראו. עכשיו...
סליחה?
כן.
יש פה משהו שקצת מטריד אותי, אני חושב שאולי יש משהו שאולי יש. סעיף 6 חוזר במובן מסוים בשלב של הלא ראי על המהלכים שהיו ב-3, 4 ו-5. אבל הוא לא עושה את זה באותו אופן בדיוק. מכיוון שאם אני אנסח את מה שקורה בשלוש וארבע, ששם אנחנו מדברים על הארבה והסלם, בטרמינולוגיה, בסגנון של סעיף 6, אז הייתי אומר ככה, לא ראי ארבה שמה שאין לו גבחת, כראי סלם שיש לו גבחת, ולא ראי סלם שיש לו גבחת כראי ארבה שאין לו, זה מוכיח שהגבחת היא לא רלוונטית.
הניסוח הוא שונה.
רגע. ואז אני מגיע לשלב הלוגי שעושים בשלב 5, והייתי אומר ככה, ולא ראי שניהם, הארבה והסלם, אחד ושלוש, שאין להם זנב, כי ראי חרגול שיש לו זנב, ולא ראי לו זנב, מכאן שהזנב לא תכונה רלוונטית.
נכון.
זה בעצם מה שעשה הגמרא בשלבים 3, 4 ו-5.
נכון.
פתאום מגיעים לסעיף 6, ובוחרים, לפרוט את המרחב בצורה אחרת.
לא פרוט את המרחב בצורה אחרת.
במקום לשחזר את התהליך הזה,
לא משחזר את זה.
מתחילים עם אחד ושניים, עם הרבה ואחרבה.
אני חוזר, זה בדיוק הרבה שאלה מה שאני אומר. שלושת הסעיפים הראשונים, 3, 4 ו-5, עשינו דרשות כלל ופרט וכלל פרטיות. סביב הרבה, סביב חרגול וסביב סלעם. סעיף 6 עושה פעולה לוגית שונה לגמרי, הוא עושה רזומה. הוא לא עושה דרשת כלל ופרט. הוא עכשיו לוקח את התוצאות של שלושת הדרשות הפרטיות, ומחלץ מתוכן מה יהיו הצדדים הרלוונטיים לדרשה הכללית. את זה לא עשו בשלבים הקודמים. בשלבים הקודמים עשו שלוש דרשות פרטיות, ולכן זה מתנסח מפורשות בצורה של כלל ופרט וכלל.
תרשה לי להציע הצעה אחרת.
אוקיי.
הצורה שבה הסברנו פה מקודם, לא ראי שניהם כראי סלעם, היה כדי להוכיח שזה לא שתי התכונות האלה ביחד נצרכות. בוא נניח שלא ככה הגמרא חושבת, בוא נניח שאין בכלל אהבה מן הגדולתי. אז אם ככה, מה שהגמרא עושה בסעיף 6, היא אומרת ככה: לא ראי הרבה כראי חרגול, ולא ראי חרגול כראי הרבה, ובזה אני מוכיח שלא הגבחת ולא הזנב רלוונטיים. כי אחד יש פלוס פלוס וכזה.
אז מה אני צריך את הסלאם? לכאורה, בשביל מה הביאו לי דוגמה שלישית, אם אני יכול על זה הרבה וחרגו לבד, להוכיח את חוסר רלוונטי של הגבחת, אז אם התשובה היא לא הכסור הזה, האו-או, אז סימן שהסלאם הוכיח לי משהו חדש. והמשהו החדש זה אולי חוסר רלוונטיות של ראש קצר,
לא, זה סעיף, לא, אתה צודק, אבל זה סעיף 8. רב חי אומר בדיוק את זה. סעיף 8, אבל זה לא, רב חי חולק על הצד השווה הזה. הוא דוחה אותו. אתה צודק, זאת הקריאה של רב חי. בסדר? תכף אנחנו נגיע אליו. אז אוקיי, אז בסופו של דבר שאלנו, אז אני כבר מבין למה הייתה פה אבא אמינה שעושים צד שווה ולומדים תכונה שאין בכל המלמדים, שלא צד שווה. אבל אנחנו עדיין לא הסברנו איך בדיאגרמה כזאת התוצאה יוצא את כל זה. שני צדדים זה בעצם רק זה. מצד שני אני מזכיר לכם שהיו לנו עוד כמה קשיים במהלך הגמרא. הקושי האחד מה הכניסו את החגב באמצע. למה לא תקפו ישר את הצד השווה עם המתקפה של רב חי? למה הקושי השני היה למה רב חי צריך הוכחה לזה שאפשר לפרוח על צד שווה? התשובה, רב חי יודע על מה הוא מדבר. הוא יודע שמולו לא עומד צד שווה. מולו עומד תהליך של תעודה, של רזונה. הוא יודע שאנחנו מחפשים פה. הוא טוען שגם את הדבר הזה אפשר לתקוף בכלים של צד שווה. אבל את זה הוא צריך להוכיח. מאיפה אתה יודע? הרי בכלל ופרט וכלל אמרנו, אין פרחות. על כלל ופרט וכלל אין פרחות. אז אם אתה עושה פה כלל ופרט וכלל משני דדים, כמו צד שווה, אבל בכלל ופרט וכלל, מי אמר שאפשר לפרוח על זה? זה הרי לא נכון, הרי זה מה שאני טוען פה. הרי מה זה לפרוח? כל הרעיון של כלל ופרט וכלל זה להרחיב לדברים שהם לא לגמרי דומים למלמד. אז זאת פרחה, זה תמיד פרחה. כל הרעיון של כלל ופרט וכלל זה שהוא לא חשוף למתקפות של פרחה. אז רב חי צודק, הוא צריך להביא ראיות שאפשר לתקוף תהליך של צד שווה כזה על ידי פרחות. אם זה הצד שווה רגיל, לא צריך שום ראיות, גם רב חי לא היה נגיד את הראיות. אבל הצד שווה כזה צריך בעוד איך צריך ראיות. יותר מה שצריך ראיות, בעצם זה בכלל לא מובן, אפילו אחרי הראיה. למה באמת? הרי אם יש כלל פרט וכלל, אז אנחנו מרחיבים בהגדרה יותר מאשר מה שיש במלמד. אז מה פתאום אפשר לפרוח על זה? גם אחרי הראיה אני לא מבין את מה שרב חי אומר. התחלנו עם זה שרב חי גם פתאום צריך להביא ראיה, זה טריוויאלי מה שהוא אומר. המסקנה היא לא נכון, אפילו אחרי הראיה צריך עוד הסבר למה הוא מתכוון. אז עוד רגע אני אחזור אליו. אבל נמשיך עם הקושי הזה, מה עם החגב בהתחלה, מכניסים את החגב באמצע. אז מה זה הצרצור? הגמרא הרי שואלת בסעיף...
סוף סעיף 6.
אז אמרנו שהרביעייה היא עקובה. שואלת הגמרא, אבל לא צרצור הזה יש לו ארבע רגליים וארבע כנפיים וקרצולים וכו', יהיה מותר. כמה צרצור? מי אמר שהוא לא מותר? כל אלה שיש להם את הרביעייה הם מותרים, לא? אני אמר שהצרצור לא מותר.
מסורת.
מסורת אולי או משהו, אבל יש לו איזושהי תכונה, לא, אבל יש לו איזושהי תכונה, זה לא סתם מסורת. אחרי זה יהיו לך גזרת הכתוב, לא צריך להסביר את זה בכלים של הדרשה. אתה מסביר את זה בכלים של הדרשה, אז זה אומר שאני יכול גם בכלים של הדרשה להראות שצרצור הוא לא... זה לא איזה חידוש שבא ביחד עם הדרשה, זה מקביל.
גם מסורת מתחילה.
הצרצור, איך שאני לפחות מבין, זה שיש לו את ארבעת המאפיינים המשותפים, אבל הוא לא חגב. הוא לא נקרא חגב. מופיע, בתורה לא מופיע צרצור.
כבחת בלב ראש קטן.
אין לי מושג. אין לי מושג מה התכונות הפנימיות, אבל כבר ראינו שכל התכונות האלה הן לא רלוונטיות, אז זה לא חשוב. בסדר? אם הצרצור היה כתוב בתורה, הייתי צריך לדעת מה התכונות שלו. כי אתה יכול להוכיח שהתכונות האלה לא רלוונטיות, אולי הצרצור יפריע לך להוכחות הקודמות. אבל צרצור לא כתוב בתורה, בתורה כתובים שלושת אלה. אז כבר הוכחנו שכל התכונות האלה לא רלוונטיות. אז כל מה שחשוב לי לדעת על צרצור זה רק הדבר הבא, שיש לו את ארבעת התכונות האלה ושהוא לא נקרא חגב. חגב כתוב בתורה.
חבר
כנסת. האמת שהיה עדיף לדעת, אני לא יודע. אז הגמרא דוחה את העניין של הצרצור. איפה אנחנו יודעים שהצרצור אסור בכל זאת באכילה למרות שיש לו את ארבעת המאפיינים? כי הוא לא נקרא חגב. מה זה אומר בעצם? שימו לב. זה אומר שיש
חמישייה, אבל יהיה.
אבל שיש חמישייה, לא רואים. נכון. יש חמישייה, ובעצם בשפה של דיאגרמה עוזבן, זה אומר שיש פה ניגוד מסתדר. כל הדיון הזה מתנהל בתוך העולם של אלה שקרויים חגב. ולכן גם מי שמקיים את התנאים של הרביעייה, צרצור נמצא...
בעצם זה הולך לך.
צרצור נמצא פה. בסדר? הוא מקיים את הפנים של הרביעייה, של הקוורטט, מה שנקרא, אבל הוא לא, הוא לא נקרא חגב. בסדר? אנחנו אומרים, אין, אז הוא נמחק. מה זה אומר שהוא נמחק? שכל הדיון מתנהל בתוך עולם החגבים. ולכן שימו לב עכשיו מה הדיאגרמה המתקבלת כבמטה קסם. שלושה עיגולים אחד בתוך השני. ומה התוצאה של כלל וכבר תוכלה במצב כזה? לא עברת לדווקא.
כן, אבל אפשר היה לעשות את זה אחרת. אפשר את החגב לא לעשות את זה במעגל קיצוני, אלא במקום רביעייה, אני חושב שיש לנו חמישייה, יש לנו חמש תכונות,
וחגב, זה... לא, בתורה כתוב חגב. יש פה משהו מיוחד בחגב, התורה כותבת חגב. ההנחה של הגמרא היא שכשהתורה כותבת שם שהוא לא שם פרטי, אמרנו כבר מההתחלה, שחגב לא דומה להרבה חרגול וסלם, כי הוא סוג, הוא לא בעל חיים מסוים. פה הגמרא מלמדת אותנו עושים
דבר כזה.
השאלה שלנו היא פרט שהוא סוג ברשימה של הפרטים, הוא עובד לוגית אחרת. הפריטים עובדים עם הצדדים, כל מה שעשינו עד עכשיו, ידענו דבר. כשכתוב משהו שהוא סוג, זה אומר שהוא תוכן את שדה הדיון. זה אומר שכל הדיון מתנהל רק בתוך עולם החגבים. הוא לא עובד כפרט נוסף במבנה של כלל ופרט או כלל.
ההוכחה מתבססת על זה בעצם שיש לנו עמימות וחוסר ידיעה האם לחגבים יש ראש קצר או ראש ארוך. זה נשאר בלנק.
לא יודע, אבל לא חשוב.
לא יודעים. לכן אתה אומר, הדבר הזה שהחגבים יש להם את ארבעת התכונות.
לא, החגבים יש להם ראש קצר ויש כאלה עם ראש ארוך. יש חגבים כאלה ויש חגבים כאלה.
אגב, כולל את הסלם ואת הרגול.
כלומר, ראש ארוך או קצר זה קריטריון לא רלוונטי לחגביות.
נכון.
רק ארבעת התכונות רלוונטיות לחגביות.
גם הם לא. לא, גם הם לא. הנה, הצרצור... אה, לא, סליחה, אני לא חושבת פה. יש חגבים שלא...
מי נמצא במעגל החיצוני?
יש חגבים שאין להם את התכונות של הרביעייה. אני לומד את הגמרא שכן.
כי לכאורה, בעיקר לומר חגב, אתה אמר... חגב זה ארבע תכונות,
אתה רואה שלא. מזה שהגמרא, מזה שהתורה...
אין כמה
זה
כבר.
מזה שהתורה אומרת גם חגב, תלמד שאתה לא צודק. זה בדיוק הנקודה. לכן אני אומר שבחגב זה מעגל כזה. ועכשיו תראו, שאלנו, עוד שנייה אחת, שאלנו איך התוצאה של הדרשה שכלל ופרט וכלל, אחרי הרזוננס, אחרי הכל, יש לנו שתי תכונות, רביעייה וראש קצר. בכלל הבת רדה, אנחנו מרבים שני צדדים. שני צדדים היה צריך לתרג זה. לא נכון, שזה הכניסו את החגב באמצע. צריך להבין על מה מדובר לפני שתוקפים עם רב החי. אז מכניסים את החגב פה, ועכשיו אתם מבינים שהתוצאה היא באמת זה, ולא זה. ולכן מרבים, שימו לב, ראש ארוך. איך מרבים בצד השווה הזה ראש ארוך? איך מרבים בצד השווה הזה ראש ארוך? כי הצד השווה הזה הוא לא צד שווה, הוא כלל ופרט וכלל. הוא כלל ופרט וכלל, שזאת הדיאגרמה שלו, את ראש קצר ורביעייה, אלה שני הצדדים שתהליך הרזוננס השאיר לנו מתוך שלושת המאפיינים הראשונים, חגב, התורה עצמה הוסיפה אותו, כשמציירים את הדיאגרמה הזאת, מפעילים את כלל הבת רדת, כלל ופרט וכלל, התוצאה היא רביעייה, וזה מה שכתוב במשנה. כתוב במשנה זה רביעייה, ורבי יוסי הוסיף ששמו חגב, כי כל הרביעייה זה רק הרביעייה שנמצאת בתוך השני הדיון של חגבים, יכול להיות, לא יכול להיות, אנחנו יודעים שיש. אז תרצור, יש לו גם רביעייה, אבל לא שמו חגב. אז לכן הדיאגרמה הזאת היא לא דיאגרמה של זואולוגיה. אם היית שואל זואולוג, זאת לא הדיאגרמה הנכונה, הדיאגרמה הזאת. דיאגרמה היא כזאת. בסדר? רגע, שנייה אחת, אני רוצה לגמור להסביר. אם היינו שואלים זואולוג, הדיאגרמה היא כזאת. אבל כיוון שהתורה כתבה חגב, אז התורה אומרת, עזוב, תתעלם מזה. אתה מתעסק רק באלה שקוראים חגבים. בתוך העולם של החגבים, יש כאלה שיש להם את הסימן של הרביעייה, יש כאלה שאין להם.
זואולוג אטימולוג.
כן, אוקיי. אז עכשיו הציור כזה, הציור הזה הוא לא תוצאה של מחקר זואולוגי, הוא תוצאה של מה שכתוב בתורה. בתורה כתוב חגב, אז היא חותכת לנו את מה שהזואולוג היה מוסיף כאן. עכשיו יש לנו מבנה כזה, כלל ופרט וכלל במבנה כזה נותן את הסימנים של הרביעייה, אבל כמו שכבר הסברתי, שימו לב, כשהרביעייה מופיעה בתוך החגבים, איך כותבים באמת את התוצאה, כשאני רוצה לסתות את השולחן ערוך. כל מי שיש לו רביעייה,
ושהוא חגב.
ושהוא חגב, אחרת גם צרצור ייכנס. לכן כל מי שיש לו רביעייה, אומר רבי יוסי במשנה, תראו אצלכם, בסעיף אחד, רבי יוסי במשנה אומר, רבי יוסי אומר, הוא שמו חגב, וכך כולם פוסקים להלכה. שולחן ערוך, רמב"ם, מטור, שגם שמו חגב. וזאת התוצאה, ועכשיו מובן מה זה הצד השווה בסעיף 6. הצד השווה לא צד שווה. אחרי שהוצאנו את שני הצדדים האלה, חילצנו את הצדדים הרלוונטיים, עכשיו אנחנו עושים דרשה כללית של כלל ופרט וכלל על הצדדים שאותם נתנו. זה לא צד שווה, זה חילוץ של צדדים. ועכשיו אני לוקח את הפסוק כולו, יש בו רשימה של רביעיית פרטים. עכשיו, מהי הדיאגרמה של הצדדים שרלוונטית לרביעיית הפרטים? זאת. זה עשינו עם תהליך הרזונס. ועכשיו מפעילים דרשה כללית של כלל ופרט וכלל על זה. וזה מה שנותן את המשנה, וזה נותן בדיוק את המשנה. עוד שנייה אחת, אני חייב רק לציין את הציור שלא כתב באמצע. מה שרב חי חולק, אני חושב לפחות, אז מה רב חי תוקף? רב חי טוען שלא ממשיכים אצלו את זה. אנחנו עושים ארבע דרשות של כלל ופרט וכלל, כל אחת, שלוש בעצם, של כל אחת לחוד, וזה לא נכון שלקחת בסוף את שני הרבדים שקיבלנו ולבצע עליהם איזו דרשה כוללת של כלל ופרט וכלל מחדש. הוא טוען שאנחנו נשארים עם הדרשות הפרטיות וצריכים איזשהו לחבר אותם. אבל כשמחברים אותם, אז באמת מחברים אותם כמו צד שווה. ואפשר אפילו לפרוח אם הצדדים לא רלוונטיים. זה מה שרב חי טוען, הוא יודע ששדה הדיון פה הוא כלל ופרט וכלל. לא צד שווה. הוא רק חולק על הצד הראשון בגמרא שעושה איזשהו צד שווה כללי אחרי שגומרנו את הצדדים השווים הפרטיים. הוא עוצר בשלב ראשון. אנחנו עושים ארבעה כלל ופרט וכללים קטנים סביב כל פריט, וזהו. לא ממשיכים. זה מה שחולק רב חי.
מה יקרה אם היינו מציירים את זה שהחגב בתוך ארבע צדדים, ואז הצעצור יוצא בין החגב לרביעייה, ושוב, העיגול הרלוונטי הוא עיגול של רביעייה פלוס חגב.
כן, זה לא משנה כלום, כי הגמרא, לכן אמרתי, זה לא זואולוגיה. מה שכתוב בתורה נביא שזה היה המצב. ראש נתב, רביעייה,
חגב,
וזה נביא. לא, התורה אומרת רק מי ששמו חגב. זה אומר שכל זה לא רלוונטי עוד לפני שעשינו את הכלל הפרט. מחקנו את זה, זה לא מופיע בדיאגרמה, כי כל הדיון שלנו הוא רק בתוך החגבים. כל מה שלכל היותר אתה אומר, זה שהעיגול הזה נדבק לזה.
ואז
זה לא משנה.
לא, זה לא טוב.
זה
חשבתי, זה לא טוב. כי אם זה
נחשב,
כופרים שניים, אז למה את הרביעה לא סופרים
בתור
ארבע?
מה?
אם כופרים שניים, שהחגב נדבק
לרביעה. כי הרביעה הם באמת משותפים לכולם, החגב לא משותף לכולם.
אבל אם היה
חגב,
בגלל
הסרצור. כן. בסדר. אנחנו עוד אני חושב שבפעם הבאה אנחנו אמורים לגמור. בשיעור הבא. נגמור.